בוקר טוב רבותיי, אנחנו ממשיכים כאן בסדרה של שיעורים שהתחלנו כבר אחרי פסח על המאבק של התורה. התורה במאבק, זאת אומרת התורה נאבקת על הופעתה בעם ישראל. אנחנו התחלנו כבר מימי בית שני על המתנגדים לתורה, ועברנו במהלך השיעורים לתקופה שלנו, שלצערנו יש לנו הרבה מתנגדים לתורה, וכפי שראיתם, אם הייתם בשיעורים, שמעתם, אני לא מדבר על בן אדם שבא ואומר, אני כופר, לא מאמין. לא, אנחנו מדברים על דברים הרבה יותר מתוחכמים, על מציאות של אנשים שבאים ואומרים, גם אנחנו יהודים, יש לנו יהדות אחרת, כביכול. יהדות שהיא גם יהדות, אנחנו גם כן לגיטימיים. כשאנחנו רואים פעם אחרי פעם שהיהדות כביכול האחרת היא לא תורה, והיא לא ממשיכה את התורה, אלא חולקת על התורה, אבל היא מנסה להציג את עצמה כתחליף לגיטימי. והדברים האלה חשובים, כי חלק גדול מהכיוונים האלה עדיין מסתובבים מסביבנו, נמצאים במציאות שלנו, ואנחנו צריכים להכיר אותם, כי יהודי שיושב ולומד תורה ואחר כך יוצא החוצה, יכול בקלות למצוא את עצמו במצב שהנה, באים ורוצים לתת לו יהדות, והוא שמח מאוד, הוא רוצה ללמוד תורה, ורק אחרי שהוא ילמד כמה שנים, אז הוא ימצא את עצמו רק במקום אחר לגמרי. אני אומר רק, כן, בלשון סגי נהור, בלשון עדינה, הוא ימצא את עצמו לגמרי מחוץ לתורה. ולפעמים הוא גם ימשיך לקיים מצוות, תלוי, כן. דיברנו על הרפורמים שהם בכלל לא מקיימים מצוות, את הקונסרבטיבים שמקיימים מצוות באופן חלקי, לפי מה שמתחשק להם. אבל היום אנחנו הולכים לדבר על יהודים שחלקם מקיימים מצוות בצורה מלאה. לפחות הם חושבים כך. הם רוצים לקיים מצוות. אבל יש פה בעיה חמורה מאוד בדעות שלהם, והדבר הזה מהווה מכשול שיש לו שורשים מאוד עמוקים וממילא גם מאוד מאוד קשים. כדי להבין את התופעה הזאת אנחנו צריכים לחזור אחורנית כמה שיעורים. כי לפני שדיברנו על הרפורמים והקונסרבטיביים, דיברנו על תנועת ההשכלה. מה הייתה תנועת ההשכלה? דיברנו על זה שתנועת ההשכלה בעם ישראל נוצרה בעקבות תנועת ההשכלה בגויים, שהיה מצב שאצל הגויים באירופה, הגויים כביכול המתורבתים, ארצות כמו צרפת, גרמניה, איטליה וכדומה, אנשים רגילים לא למדו כלום, לא היו בתי ספר, אנשים אפילו לא ידעו הרבה פעמים לקרוא ולכתוב, וגם אלה שידעו לקרוא ולכתוב לא ידעו שום דבר במה שהיום נקרא מדע. והדברים התחילו להתפתח והתחילו להתרחב ואנשים התחילו ללמוד. הייתה תנועה שהיא חיובית מצד עצמה באומות אירופה של השכלה. להכיר, להבין, לדעת מה קורה בעולם. אפילו גיאוגרפיה אנשים קודם לא ידעו. ידעו איך להגיע אולי מהעיירה שלהם לעיר הקרובה. לא ידעו שום דבר על העולם. מי שהיה צריך להגיע רחוק ידע, אבל כמה אנשים צריכים להגיע רחוק? לכן הייתה תנועת השכלה בין עמי אירופה, ואז באו יהודים והעתיקו לתוך עם ישראל את הרעיון הזה של תנועת ההשכלה. תודה רבה. מה זאת אומרת? באו היהודים ואמרו, גם אנחנו צריכים להיות משכילים, גם אנחנו צריכים ללמוד. אבל כפי שראינו, עם ישראל כל הזמן למד. עם ישראל למד תורה כל הדורות. והכיוון הזה שאנחנו צריכים ללמוד, פירושו היה, לא, זה לא נאמר בהתחלה בצורה כל כך מפורשת, אבל פירושו היה, בוא נעתיק את הגויים. נעשה כמו שהם עושים, נלמד את מה שהם עושים. עד כדי תופעות שבסופו של דבר דיברנו על זה בעריכות, זה הגיע להתבוללות, להתנצרות, ולסתם העתקה בצורה גסה מאוד מהגויים. הזכרנו שהיו יהודים שרצו להגיד, בואו נעשה את השבת שלנו גם ביום ראשון, כמו הגויים. זה נשמע מטופש לגמרי, אבל מציאות, עובדה, זה היה דבר נפוץ. אבל כשדיברנו על תנועת ההשכלה ועל התופעות החמורות שלה, לא הדגשתי תופעה אחת שהיא לא הייתה נצרכת במה שדיברנו בשיעורים הקודמים. והיא שהמשכילים רצו לשנות את הדגש הלימודי בתוך עם ישראל, גם בתחום התורני. מוודאי שהמשכילים רצו שיהודים צעירים ילמדו מתמטיקה וגיאוגרפיה וכל מיני דברים כאלה שהתחילו ללמוד באומות העולם. לא, זה מצד עצמו לא דבר שלילי ללמוד מתמטיקה וגיאוגרפיה. אבל הם ניסו גם לשנות את הדגש הלימודי בדברי תורה. למה? כי אנחנו רגילים שתלמיד צעיר לומד קודם חומש, בדרך כלל עם רש"י, ואחר כך עוברים ללימודי הגמרא. לפעמים לומדים משנה באמצע בימינו, אבל עוברים די מהר ללימודי הגמרא. מדוע? כי מי שלומד גמרא הוא יודע איך ללמוד. הגמרא היא המרכז של התורה שבעל פה. הוא מקבל את התורה שבעל פה כמו שצריך. המשכילים לא היו מרוצים מלימודי הגמרא. זה היה כל כך שונה ממה שהיה אצל הגויים שהיה להם קשה עם זה. זה מאוד טוב, תלמידי חכמים ילמדו גמרא. אבל יש עוד דברים שקשורים ליהדות. מה למשל? למשל, אנחנו נלמד דקדוק. התחילו אז באומות העולם לשים לב שלא מספיק שתלמיד אתה תלמד אותו לקרוא ולכתוב, אלא אתה צריך גם ללמד אותו שפה תקנית. בכל שפה יש שפה תקנית, זה תלוי בלימוד, דקדוק, לשון, תחביר, כל מיני דברים שאנחנו, כל מי שלמד בבית ספר יודע שלומדים אותם. אז באו המשכילים ואמרו, רגע, בעם ישראל לא לומדים דקדוק, היום ונורא, אנחנו לא יודעים את השפה שלנו בצורה מסודרת. בואו נלמד דקדוק. לכאורה, טיעון נכון. רק הייתה פה הגזמה. למה הייתה הגזמה? כי הם לא רק רצו שהילדים ילמדו דקדוק, הם גם עסקו בדקדוק. התחילו לכתוב ספרים בדקדוק. התחילו לעסוק במדע של הדקדוק. והתעלמו לגמרי מזה שגדולי ישראל כבר יודעים דקדוק. מה הייתה הבעיה? הבעיה הייתה שאנשים רגילים באמת לא הספיקו הרבה ללמוד בדקדוק. גם בימינו שלומדים דקדוק כבר עושים בגרות בתחומים האלה, הרבה אנשים לא מדברים על פי הדקדוק. והפריע למשכילים, תראו, היהודי הזה מתפלל והוא לא מתבטא נכון ולא כותב נכון ולא מבין נכון את כללי הדקדוק. אבל גדולי ישראל תמיד ידעו דקדוק. היה צריך להשקיע בזה באופן מיוחד זמן? היו משכילים שהתמחו בדקדוק, כתבו ספרים, זאת אומרת, עסקו בזה. מישהו לומד את המקצוע באוניברסיטה כביכול וכותב דוקטורט. איפה גדולי ישראל? אז מעשה שהיה בישיבת וולוז'ין, הישיבה המפורסמת ביותר באותה תקופה, אחרי התחלת ההשכלה, וכמה דורות אחר כך, ראש הישיבה היה הנציב מוולוז'ין. והיו תלמידים בתוך הישיבה שכבר, אמנם עדיין שמעו מצוות, אבל כבר ידעו שהם שייכים למחנה המשכילים. הם לא בדיוק מתכוונים להמשיך בקו של הישיבה. והתלמידים האלה גילו שאף פי שהם לומדים, כן, הם בצד, הם מצאו זמן ולמדו כל מיני ספרים של תנועת ההשכלה, בין השאר בדקדוק, אז גילו שהנציב עדיין יודע דקדוק יותר טוב ממה שהם יודעים. פלא, איך יכול להיות? הוא הרי משקיע כל היום בלימוד גמרא, מאיפה הוא למד דקדוק? אז המשכילים גם היו מתלוננים נגד הישיבות שלא לומדים תנ"ך. הנציב גם ידע תנ"ך מעל ומעבר לכל המשכילים. אז פעם הוא היה עם כמה תלמידים כאלה שהוא ידע שהם נגועים בהשכלה. אז הוא אמר, תראו חבר, אתם לומדים תנ"ך, נכון? כן, אנחנו לומדים תנ"ך. תסבירו לי פסוק. פסוק שכולם מכירים. כן? יש, אנחנו הרי אומרים כל ליל שבת, את הפרק ממשלי שמתחיל אשת חיל. אז באשת חיל יש פסוק על האישה הזאת המוצלחת, סדין עשתה ותמכור וחגור נתנה לכנעני. אז אמר להם הנציב, תסבירו לי בבקשה את הפסוק, מה המשמעות? מה זה סדין עשתה ותמכור וחגור נתנה לכנעני? פה מכרה, פה נתנה, מי זה הכנעני הזה? מה הולך פה? אז התלמידים הורידו את הראש, אנחנו באמת לא יודעים מה פירוש הפסוק. אז הנציב אמר, אני אסביר לכם את פירוש הפסוק, אני אתן לכם משל. תארו לעצמכם שיש איזה יהודי שיש לו חנות, ויום אחד עולה בדעתו שהוא יכול להרוויח הרבה כסף אם הוא ילך, לא יחכה שיביאו לו את התוצרת שהוא מוכר מהעיר הגדולה, אלא הוא ייסע בעצמו לעיר הגדולה ויקנה שם לחנות סיטונאית ויקנה בעצמו. טוב, אז הוא מגיע עירה, פעם ראשונה שהוא רואה חנות סיטונאית כזאת, ובאמת מחירים טובים והכל, ובינתיים יש עוד הרבה אנשים בחנות, והוא מחכה בתור, הוא בחר לעצמו סחורה, ומחכה בתור ליד הקופה, והוא שם לב, מאוד מעניין אותו כל מה שקורה. אז לפניו עומד איזה סוחר גדול מאוד, שהוא קנה הרבה מאוד סחורה, שם ממש משלוח גדול, והוא רואה שמביאים, מוצאים לו את המשלוח החוצה, יש לו קרטונים, ארגזים שלמים עם כל מיני סחורות וכל מיני דברים, ארגזים גדולים, רציניים, כבדים. ואז הוא שומע, עושים לו חשבון, כך וכך לסחורה הזאת, כך וכך לסחורה הזאת, וזהו, גמר את החשבון. שואל הסוחר הקטן מהעיירה את הסוחר הגדול, תגיד, כמה שילמת על הארגזים? הארגזים עולים כסף. אומר לו הסוחר, לא, 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 הארגזים לא שילמתי, זה, הם נותנים את זה. אז אומר הסוחר קטן, כן, איזה יופי. הולך לאחרי החנות, רואה שם ערימת ארגזים, לוקח ערימה של הארגזים, ואומר, הנה, אני לוקח את זה הביתה, אני אמכור את זה בעירה, אני אביח הרבה כסף ולמכור ארגזים. אומר לו, מה אתה עושה? אומר לאנשי החנות, הארגזים בחינם, לא, מה פתאום? אתה רוצה לקחת את הארגזים, אתה צריך לשלם. אומר הסוחר, אבל ההוא נתתם לו ארגזים בחינם. אומרים לו אנשי החנות, תשמע, אנחנו רואים שאתה חדש פה, אתה לא מכיר. מי שקונה כמות גדולה של סחורה, אז את חומרי העטיפה והאריזה נותנים לו בחינם. אבל אם אתה נכנס וקונה חומרי אריזה לבד, אתה צריך לשלם עליהם. מובן, נכון? כל אחד מכיר את המציאות הזאת היום. הוא לא הכיר. אומר להם הנציב מוולוז'ין, זאת כוונת הפסוק. האישה הזאת מייצרת בגדים. כן? סדין פה זה בגד. היו לובשים דברים שככה קראו לזה אז, סדין, בגד קצי, קל. סדין עשתה, היא ייצרה את הבגד הזה ותמכור, מכרה אותו, קיבלה על זה כסף, ככה היא הביאה פרנסה לבית. אבל את החגור, את האריזה, את מה שקושרים בו את הסדין הזה, את זה היא נתנה בחינם. כנעני, בלשון הכתוב, זה סוחר. הסוחר שקונה ממנה את הבגדים, מקבל את העטיפה, את החגור, בחינם. מובן? מובן. מה הרעיון? פשוט מאוד. רבותיי, אם אתם משקיעים רק בחומרי אריזה, בדקדוק לבד, אז אתם צריכים לשלם על זה הרבה. אתם צריכים להשקיע בזה זמן. אני לומד את העיקר. אני לומד את כל הש"ס, את כל התנ"ך, את כל דברי התורה. את חומרי האריזה, את הדקדוק, אני מקבל בחינם. זה מגיע אליי בתוך זה, ואני יודע את זה הרבה יותר טוב ממה שאתם יודעים. זה היה הרעיון של הנציב, וזה רעיון אמיתי עד היום. כמובן מדובר בגדולים, לא כל תלמיד קטן יודע את כל הדברים האלה. לפעמים צריך לקחת כמה דקות מהצד כדי להשתלם בדקדוק או במשהו אחר שהוא בעטיפה. אבל חס וחלילה לא להעביר את הדגש בלימודים מהמרכז, התורה עצמה, לדברים שהם רק חומרי עטיפה בלבד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אז זאת התחלת הבעיה. העברת הדגש מהעיקר לטפל, ועל ידי זה אתה מאבד את העיקר. אתה עוסק רק בטפל, כי אתה צריך להשקיע כמות כזאת של זמן בטפל שאתה כבר לא מספיק לעסוק בעיקר. טפל הוא לא דבר בטל, הוא לא דבר פסול. דקדוק עברי זה דבר טוב, אבל אפשר ללמוד את זה דרך דברי התורה. זה שלב ראשון. שלב שני הוא כבר הרבה יותר חמור. באותו זמן שהתפתחה ההשכלה, התפתח באומות העולם, בעמי אירופה, שכבר היו אוניברסיטאות, ואמרנו שקודם קדמה תנועת השכלה אצל הגויים, התפתח באומות העולם מקצוע חדש. מה זה מקצוע חדש? הכל מתפתח מבחינה מדעית באותה תקופה. הפיזיקה, הכימיה, הביולוגיה. באו כמה מאומות העולם ואמרו, אנחנו צריכים מבחינה מדעית לחקור את התנ"ך. לכאורה התנ"ך הוא עניין דתי. לא, המדע נוגע לכל. צריך במדע להשתמש גם כדי לחקור את התנ"ך. עכשיו, הדבר הזה התפתח בהתחלה, בערך באותו זמן שההשכלה היהודית התפתחה, ואחר כך זה הלך והשתכלל, וזה דבר מעניין ומאוד מצביע על הכיוון. המדע הזה של מחקר התנ"ך התפתח במדינה מאוד מסוימת, בגרמניה. יחד עם התפתחות האנטישמיות, התפתחה שם הדרך הזאת שנקראת היום ביקורת המקרא. מה הקשר לאנטישמיות? פשוט מאוד. ביקורת המקרא אומרת קודם כל דבר אחד. יש כלים מדעיים, מה פירוש מדעיים? כלים מדעיים לחקור את המקרא. מה אתה עושה מבחינה מדעית? אתה משתמש בהיסטוריה, בידע שפה, בכל מיני דברים. טוב, אבל מה חקרת? אם התורה, ניקח חמישה חומשי תורה, אם התורה ניתנה למשה רבנו בהר סיני, כפי שאנחנו אומרים יום יום, מי שאומר 13 עיקרי אמונה, כפי שאנחנו יודעים שהתורה ניתנה בהר סיני מהקדוש ברוך הוא למשה רבנו, מילה מילה, אות אות, אז מה יש לחקור? הקדוש ברוך הוא אינסופי, הוא מסוגל לכתוב באינסוף סגנונות אין לך מה לבדוק מאיפה זה בא, באיזה סגנון זה נכתב. מה, אתה תבין את הקדוש ברוך הוא? יש מה ללמוד תורה, בכלים של תורה. יש הרבה מה ללמוד. אין סוף מה ללמוד. אבל אם אתה לא מאמין בתורה, אתה רואה בזה איזשהו מסמך היסטורי, כי היהודים האלה הם בכלל, הם עם מסכן, לא רציני. יש להם איזה ספר כזה, טוב, אבל הספר הזה הוא גם לא רציני. בואו נבדוק את הספר הזה בכלים המדעיים שיש בידינו. כך התייחסה ביקורת המקרא לתנ"ך, וכך היא מתייחסת עד היום. זה היסוד של ביקורת המקרא, שהתורה היא לא אלוקית. כאן אנחנו כבר עברנו מהשלב הראשון, שהוא שלב שלא טוב, חבל, אבל ניתן ללמוד דקדוק, לשלב שהוא הרבה יותר חמור, כי הוא בניגוד לתורה. אבל הוא טוען שהוא מדעי. רבנו, רב צבי יהודה זצ"ל, היה מספר לנו כמה סיפורים, זה מופיע בשיחות שלו. היו כמה תלמידים של מרן הרב קוק, שהלכו ללמוד בכוונה באוניברסיטאות באירופה, את המדעים האלה כביכול. וגם את כל מה שמסביב, כדי שיוכלו לענות, להתמודד עם זה. לא כל אחד יכול לעשות את זה, צריך לזה הדרכה מאוד רצינית, אבל הם עשו את זה. והם סיפרו לו סיפורים. הם ואחרים, היה לו אוסף של סיפורים על מה קורה בפקולטות לביקורת המקרא ולמה שנקרא שהמדע לגבי היהדות באוניברסיטאות הכי מכובדות באירופה. הוא מביא דוגמה, זה מופיע בשיחות הרב צבי יהודה על תלמוד תורה שהוציא הרב אבינר. יש פה פרק על מדע המקרא ובתוך זה על ביקורת המקרא. והוא מתאר עד כמה הפרופסורים האלה קודם כל היו אנטישמים. הוא מתאר בפרופסור שהיה מומחה בתהילים. אז בהרצאה הוא פירש פסוק שכולנו מכירים. תערוך לפניי שולחן נגד צורריי. מה פירוש הפסוק? לפי הפרופסור, הפירוש הפסוק הוא כך. תערוך לפניי שולחן, ריבונו של עולם, תן לי פרנסה, נגד צורריי, שזה יהיה דווקא כדי להרגיז אנשים אחרים. להרגיז אותם, לעצבן אותם, לצער אותם. זה היהודים. היהודים רוצים, כל מה שהם מרוויחים, זה צריך להיות על חשבון אחרים. אלה היו פרופסורים גרמנים. אנחנו יודעים מה זה גרמניה. האנטישמיות פרחה בגרמניה באותה תקופה, גם במדינות אחרות. היה בצרפת, היה באיטליה, אבל גרמניה היה מקום ממש מרכזי. חוץ מזה, הם מתארים שהפרופסורים האלה גם לא ידעו עברית. הפרופסורים בביקורת המקרא, אני רק אתן לכם דוגמה קצרה, יש פה הרבה דוגמאות. הפרופסורים האלה בביקורת המקרא התחילו בכביכול מחקר מדעי על התנ"ך, אחר כך עברו למחקר מדעי גם על המשנה. משנה ראשונה במסכת ברכות. ממתי קוראים שיר קריאת שמע? אז יש שם, אחד הביטויים הוא, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן. אומר הפרופסור ברצינות, בהרצאה בפני התלמידים, מה פירוש הכהנים נכנסים לאכול בתרומתם? הם לובשים את המכנסיים. עברית יפה, נכון? נכנסים, פירושו, לובשים את המכנסיים. הכהנים היו צריכים לטבול לפני שאוכלים את התרומה. מהשעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם. נכנסים, פירוש הדבר, לפי אותו פרופסור, לובשים את המכנסיים. יש פה המון דוגמאות, אתם כנראה קצת עמומים מהדוגמה. פרופסור שואל על פסוק, כתוב בפסוק בישעיהו, מי ביקש זאת מידכם רמוס חצריי? אומר הנביא תוכחה לעם ישראל, אתם מחללים את בית המקדש. מי ביקש זאת מידכם לרמוס את החצר שלי, את החצר של בית המקדש? אומר הפרופסור, זה לא יכול להיות. וכי יעלה על הדעת, הוא היה אומר הפרופסור, שהעברים הקדמונים, כך היו קוראים לזה, היו הולכים במקדש על הידיים? זה טעות. זה צריך להיות מי ביקש זאת מרגלכם רמוס חצריי. אתם מבינים כמה הם ידעו עברית? כמה הם היו חכמים, פרופסורים, אינטלקטואלים? אז רבותיי, זה כשמדברים על ביקורת המקרא, אני לא נכנס כאן לפרטים של ביקורת המקרא. זה נושא בפני עצמו שלא כדאי לעסוק בו אלא למי שצריך. אבל תבינו, השורש של ביקורת המקרא הוא קודם כל בכפירה מוחלטת בתורה. זה לא תורה אלוקית, זה תורה שהתגלגלה למסמכים כאלה ומסמכים אחרים. הרי שהיו כאלה שעוד עשו טובה ואמרו, משה רבנו כתב את התורה, ערך את התורה בעצמו. אחר כך אמרו, לא, מה פתאום משה רבנו, זו תקופה הרבה יותר מאוחרת, ובכלל, עד שעם ישראל הגיעו למצב שהיה בידיים שלהם חמישה חומשי תורה, זה הרבה יותר מאוחר בהיסטוריה. אז זאת כפירה. כפירה ביסודות האמונה. לכאורה, אין לנו בכלל מה לעשות פה. הכלים הכביכול מדעיים שלהם, הם לא מדע. אפילו אם הם היו מתייחסים לדבר אנושי, הכלים האלה מאוד מפוקפקים. מדוע? יש שאלה מפורסמת באומות העולם. איך מנתחים יצירה היסטורית, יצירה ספרותית היסטורית? מה הבעיה? הבעיה היא פשוטה. אם בא מדען ורוצה לנתח תופעת טבע, זה יכול להיות עץ שצומח, סוג מסוים של תופעת טבע, זה יכול להיות הכוכבים, כל מיני דברים. יש עיקרון בסיסי במדע. אתה מעלה השערה, אתה מנתח את העניין ואומר, אני רוצה להסביר את התופעה בצורה כזאת וכזאת. אחר כך אתה צריך להוכיח את ההשערה שלך. איך מוכיחים? אתה צריך לעשות ניסוי שיוכיח את ההשערה הזאת. אם לא הוכחת, אז ההשערה היא השערה. או שזה נכון או שזה לא נכון. אף אחד לא יכול להתייחס לזה כעובדה מדעית. רק אם הוכיחו משהו, ואחרים, אתה עשית ניסוי, ואתה מספר על הניסוי, ומדענים אחרים חוזרים על הניסוי, ובודקים אותו, ומקבלים את אותן התוצאות, ועושים את זה בגוונים שונים, ובצורות שונות. עכשיו אני אומר, כל העובדות מתאימות, אני יכול להתייחס לזה כאמת מדעית. כמובן, צריך לזה שכל והבחנה, אבל זה אפשרי. מה קורה במה שנקרא כביכול המדע של הניתוח הספרותי? אין אפשרות להוכיח. התחלתי להגיד, יש שאלה מפורסמת בניתוח הספרותי באומות העולם. היה כידוע באנגליה, בספרות האנגלית, יש מחזאי מפורסם שקראו לו שייקספיר. שייקספיר כתב מחזות. מחזות מקובלים בתור הספרות מאוד מוצלחת. עכשיו באים אנשים ואומרים, אנחנו לא יודעים בדיוק מי היה שייקספיר הזה. אולי באמת זה לא בן אדם אחד, אולי יש כמה בני אדם. ובסוף קיבצו את הדברים האלה יחד תחת שם אחד. יכול להיות. אז מה עושים? בודקים את הסגנון, רואים אם יש הבדלי סגנון בין היצירות השונות. אתה תבדוק, אתה יכול להוכיח משהו? איזה ניסוי תעשה שיוכיח? אתה לא יכול לחזור אחורנית בזמן ולגלות שלא היה שייקספיר, שכן היה שייקספיר, שהיה אחד או שהיו חמישה. אם אין לך אפשרות לעשות ניסוי, זה לא מדע מדויק שניתן להוכחה. זה לא משנה אם תספור את מספר הפעמים שיש מילה מסוימת, תגיד יש לי סטטיסטיקה. כל בן אדם יכול לכתוב פעם ככה ופעם אחרת. אין לך כתבי יד של המחבר. לכן הדברים האלה הם לא מדע מדויק בשום דרך. גם כשמדובר על דבר שהוא לא קדוש, שהוא שייקספיר, הוא לא, אתה לא, מבחינה היסטורית לא אכפת לך אם היה אחד או שהיו עשרה. אין פה מדע מדויק. לקחו את המדע הלא מדויק הזה, כי משתמשים בזה וכן חוקרים כך וכן בודקים כך, בסדר, מי שרוצה לקחת על זה את הזמן ולבדוק ברבון מוגבל, דבר שאי אפשר להוכיח אם הוא נכון או לא נכון, שיבושם לו. לקחו את המדע הלא מדויק הזה והשתמשו בו כלפי התורה, כלפי התנ״ך, כלפי המשנה והגמרא ודברי חז״ל, והשתמשו בדברים הלא מדויקים האלה, שכמובן הכל בנוי על כפירה. כי אם התורה היא אלוקית, אין לך מה להשתמש, כמו שאמרנו קודם. אין לך בכלל מה להתחיל. ואז הסיקו מסקנות. אנחנו מנתחים את הדברים, אנחנו מגיעים למסקנה. איזה מסקנה? ישעיהו הנביא. לא היה ישעיהו אחד, חס וחלילה. היו שניים, שלושה, חמישה, הספר מורכב מחלקים שונים. זה כמובן מתחיל מזה שהספר הוא לא אלוקי. אם זה נבואה אלוקית, אז זה ברור שזה יכול להיות מורכב מסגנונות שונים. זה מה שנקרא המדע של ביקורת המקרא, שמסתעף מהתנ״ך, כפי שאמרתי, למשנה ולגמרא ולכל התחום של דברי תורה. עכשיו אנחנו נחבר כאן ביחד כמה דברים שאמרתי. אמרנו שהייתה השכלה בגויים, ושהגויים פיתחו מתוך ההשכלה ומתוך האנטישמיות מדע של ביקורת המקרא. אמרנו שבמקביל לזה, קצת אחר כך, הייתה השכלה בעם ישראל שהייתה בנויה על רגשי נחיתות שגרמו לכך שהם רוצים לחכות את הגויים עד כדי להעביר את השבת חס וחלילה ליום ראשון, וכל מיני חיקויים נוספים. אז מה קרה? באו היהודים ואמרו, אנחנו גם צריכים ללמוד את התנ״ך באופן מדעי, אנחנו גם צריכים ללמוד את המשנה ואת הגמרא באופן מדעי, כמו שעושים באוניברסיטאות בגרמניה. אנחנו גם צריכים ללמוד יהדות, לא רק ללמוד את הדקדוק, את העטיפה החיצונית של היהדות, אלא ללמוד את היהדות במה שנקרא מדעי. אנחנו צריכים להיות מדעיים, אנחנו צריכים להיות מודרניים. אז באה היהדות שהיום נקראת חילונית, כי הם ממילא לא מאמינים בזה שהתורה היא אלוקית, ומעתיקה מהאוניברסיטאות בגרמניה את הסגנון של לימודי היהדות. כן, זה מה שקורה, זה מתחיל להיכנס קודם כל דרך האוניברסיטה. האמת היא, עוד לפני שהקימו אוניברסיטה בארץ ישראל, הקימו בארץ ישראל את בית הספר התיכון היהודי הראשון בארץ ישראל, עוד בתקופת מרן הרב קוק זצ"ל, בתקופת העלייה השנייה, הקימו בתל אביב מה שנקרא גימנסיה הרצליה, בית הספר התיכון הציוני הראשון בארץ ישראל. לימדו שם ביקורת המקרא ברמה כזאת שאנשים חילוניים אמרו זה בלתי אפשרי, מה עשיתם? למה? מספר בן אדם חילוני, הוא מגיע לבית הספר הזה, והוא היה אחד חילוני, אבל מאוד אוהב תנ"ך. זה היה אז דבר מקובל, מאוד אהבו את התנ"ך, חוזרים לארץ התנ"ך. תופס ילד ושואל אותו, ילד, נער, בתיכון, מה למדת היום בתנ"ך? התלמיד מתחמק ממנו, לא רוצה לענות. תופס עוד תלמיד, גם מתחמק, לא מבין, מה, כולם מתחמקים, אחד אחרי השני, כולם מתחמקים, לא רוצים לענות לו, מה הם לומדים בתנ"ך? בסוף הוא ישב ככה ברצינות עם איזה תלמיד, והתלמיד מוציא לו את המחברת. יש לו מחברת תנ"ך. מה זה מחברת תנ"ך? רישום מתוך השיעור. כתוב לו, פסוק א', צריך להחליף את המילה הזאת. פסוק ב', צריך לשנות פה חצי מהפסוק. פסוק ג', בכלל למחוק. פסוק ד', צריך להיות אחרי פסוק י'. כך לימדו אותם תנ"ך. זה הצד הראשון של המחברת. היו משתמשים במחברות אז בחסכנות. החצי הראשון זה התיקונים, בחצי השני הוא כותב את הפרק מחדש על פי ההוראות של המורה. אומר הבן אדם הזה, שנחשב אז בן אדם חילוני מאוד מכובד, אומר, אם התלמיד המסכן הלכה לו לאיבוד המחברת, אין לו תחליף בכל מיליוני ספרי התנ"ך המודפסים בעולם. אלא אם הוא יודע גרמנית. כי אז הוא יכול לשחזר את השיעור של המורה, כי המורה הולך אחרי האוניברסיטאות בגרמניה כאילו שהם הלכה למשה מסיני. אתם מבינים את העוקץ. לנו יש הלכה למשה מסיני, שזה מהקדוש ברוך הוא. הוא מתייחס לפרופסור בגרמניה כאילו הוא שווה ערך למשה בסיני. זה אצלו הדבר הכי חשוב. ככה התחילו. אחר כך זה נכנס לאוניברסיטה. שהקימו אוניברסיטה עברית בארץ ישראל, אז הכניסו לשם ביקורת המקרא. המרן הרב קוק זצ"ל ניסה להילחם נגד זה, אמר, תקימו אוניברסיטה לפיזיקה, לכימיה, לכל מיני דברים, מצוין, אבל לא ביקורת המקרא. ולא קיבלו והכניסו לשם ביקורת המקרא. מאז ועד היום. וממילא זה עובר, כי אנשי האוניברסיטה אומרים, המורה הולך ללמד בבית ספר, אז הוא צריך לדעת את כל הדברים האלה וללמד ככה. ודאי, בסמינר למורים, כך מלמדים. רבותיי, יש עוד שלב נוסף, לא סיימנו. עד עכשיו, על מה דיברנו? דיברנו על הגויים, דיברנו איך שזה עובר לתוך עם ישראל. אמרנו, יהודי חילוני שכופר בתורה, הוא לומד על פי ביקורת המקרא. זה לא טוב. ודאי, זה גרוע מאוד. אבל היום יש לנו התפתחות נוספת. באים יהודים שומרי מצוות, מה שנקרא דתיים, עם כיפה על הראש, והם לומדים ביקורת המקרא. מה יש ליהודי דתי ללמוד ביקורת המקרא? יש לו כל מיני תירוצים. אני צריך ללמוד את התורה בצורה מדעית. אמרנו שזה לא מדע. לא, זה כן מדע. אבל אמרנו שזה כפירה. לא, אני לא מקבל את הכפירה. אני רק לומד מבחינה מדעית. אתם יודעים מה קורה עם הדבר הזה? סיפר לי תלמיד פה במכון מאיר. לפני, לא זוכר, שנתיים, חמש שנים, משהו כזה. הוא הלך לפני שהוא חזר בתשובה ובא ללמוד במכון מאיר, הוא התעניין כבר ביהדות. אז הוא הלך לאוניברסיטה, חיפש קורסים ביהדות. הוא אומר, נכנסתי לקורס בתנ"ך באוניברסיטה, והמרצה הוא יהודי עם כיפה על הראש, והוא מלמד ביקורת המקרא. אז אמרתי לו, ומה, איך הרגשת? הוא אומר, תראה, אני לא הרגשתי טוב. אבל ישבו איתי שם בקורס בחורים ובחורות דתיים. אז אמרתי לו, ואיך הם ירגישו? הוא אומר, אני לא שאלתי אותם איך ירגישו. אבל כל הבחורים שהתחילו את הקורס עם כיפה על הראש, בסוף הקורס היו בלי כיפה על הראש. זה מה שנקרא ללמוד יהדות במסגרת אקדמית. ולא משנה אם המסגרת האקדמית היא חילונית או שהמסגרת האקדמית היא דתית. גם למסגרות האקדמיות החילוניות לצערנו ולחרפתנו נכנסים היום תלמידים דתיים שרוצים, כן, בא אליי בחורה, אני חייבת להכיר את הדברים כדי לדעת. מה כדי לדעת? כדי לדעת איך כופרים? בחורה שלמדה בחינוך דתי טוב, אבל היא נכנסת לאוניברסיטה ללמוד יהדות, ולא משנה אם זה תנ"ך, או תורה שבעל פה, מה שנקרא באוניברסיטה, כן? זה לא תורה שבעל פה אמיתית. או מחשבת ישראל, הכל מתוך גישה של כפירה, והכל מקלקל, מקולקל ומקלקל. ככה זה באוניברסיטה חילונית, ככה זה גם באוניברסיטה דתית. כן? יש אוניברסיטה דתית בארץ ישראל. גם שם מלמדים את היהדות במסגרות האלה, כביכול מדעיות, באותם כלים, באותה צורה. הזכרתי לכם בשיעור בשבוע שעבר את התנועה הקונסרבטיבית. התנועה הקונסרבטיבית מומחית לתחום הזה. אצלם יש מוסד מיוחד שלומדים יהדות כביכול לעומק. מה זה לעומק? יהדות בדרך הזאת. בצורה המדעית. הדברים האלה הם כל כך חשובים בימינו, כי נופלים בהם הרבה מאוד היהודים. היום אתה רוצה ללכת לקבל תואר, להעלות את המשכורת. יהודי למד בישיבת הסדר, הולך להיות מורה, אומרים לו במשרד החינוך, אתה רוצה לקבל משכורת? לא רק לקבל משכורת, לפעמים אתה רוצה להמשיך ללמד, אתה צריך לקבל תואר שני, תואר שלישי וכך הלאה. איפה לקבל? איפה אפשר לקבל תואר כזה? באוניברסיטה. או כמו שאמרת, בסמינר למורים. גם סמינר למורים דתי יכולים ללמד דברים בצורה כזאת, מלמדים בצורה כזאת. לא כולם, אבל יש הרבה מאוד שמלמדים בצורה כזאת מקולקלת, גם בסמינרים דתיים למורים דתיים. ולצערי אני מכיר את העובדות בשטח. ובן אדם רוצה את התואר, משרד החינוך מחייב אותו. זאת אומרת שלמעשה משרד החינוך מחייב אותו ללמוד כפירה. והוא נכנס לזה, ואולי בהתחלה הוא מתנגד, ואחר כך לאט לאט הוא מתרגל, והפכנו את היהודי הטוב הזה מיהודי כשר, מאמין, שמלמד ילדים, ליהודי שמלמד אולי אפילו כבר מבוגרים. הוא עדיין מקיים מצוות, יש לו כיפה לראש, הוא מניח תפילין, אבל הדעות שלו הן דעות חילוניות. כן, מה רצית לשאול? תראה. כן, אתה טוען טיעון שהוא לא נכון, קודם כל. אתה אומר שהאמת תמיד מנצחת. אם תיקח יהודי ותשמיע לו אמת ותשמיע לו טיעון שהוא לא אמת, הוא ידע מהי אמת. קודם כל, הדבר הזה הוא לא נכון. זאת הנחה לגמרי לא נכונה. אתה יכול להסתכל מסביבך, לא פה במכון מאיר, אבל בציבור במדינת ישראל, ולראות את זה בהחלט. מה? יהודי שטוען שצריך עכשיו להקים מדינה פלסטינאית, הוא אף פעם לא שמע את הטיעון השני?
לא, שמע, אבל אתה מושיב מישהו שעושה...
טוב, אז שוב, את ההנחה הבסיסית שלך אני לא מקבל. זה לא פשוט תמיד, לא פשוט... רגע, תן לי לגמור, כי אני לא שומע את השאלה שלך, אתה לא שומע עדיין את התשובה שלי. ראשית, האמת מנצחת ודאי. בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו שהתורה תמשיך בצורה אמיתית בעם ישראל. זה יהיה הסוף. בדרך יש הרבה מאוד בעיות. דורות על גבי דורות, ואם תעקוב אחרי מסגרת השיעורים בסדרה הזאת, אתה תראה שהיו דורות על גבי דורות של עיוותים ושל קלקולים שהיו בניגוד לתורה, ואנשים לא יצאו מזה הרבה פעמים עד סוף החיים שלהם. זה דבר ראשון. דבר שני, יהודי שהולך ללמוד באוניברסיטה אפילו לא שומע את שני הצדדים, הוא שומע רק צד אחד. האוניברסיטה היא לא פלורליסטית. הפרופסור באוניברסיטה מלמד את הדעות שלו. הוא לא מלמד, התורה אומרת כך ואני אומר אחרת. תלמיד בישיבה, כן, כן. תלמיד בישיבה, אם הוא ילמד את אותם הדברים בישיבה ואותם הדברים באוניברסיטה, לפעמים הוא יבחין בזיוף. אבל מה שבדרך כלל קורה הוא אחרת. התלמיד בישיבה לומד בישיבה דבר אחד, באוניברסיטה מלמדים אותו תחום אחר. נוסף על זה, התלמיד ישיבה כבר למד בישיבה לפני הרבה שנים. אחר כך הוא יצא, התחתן, נהיה מורה, היה 10 שנים במקצוע, עכשיו הוא רוצה לעשות תואר נוסף. עכשיו הוא לא בישיבה. כך שהתיאור הטכני שלך, כאילו שהוא שומע את זה ושומע את זה, זה לא נכון.
אז אם אני כשבחור ישיבה, אני מנסה בתואר שני, אומרים לי, אתה רואה את הרעיה הזאת והזאת, איש היה וזה כמה סופרים. אז אני הולך לרב שלי, האורתודוקסי, ושואל אותו,
יפה, הלוואי. עכשיו תיארת תיאור הרבה יותר חיובי. אם יהיה לך אדם שלומד באוניברסיטה את הדברים המקולקלים האלה, והוא ילך לרב וישב עם הרב ויגיד, הרב, באוניברסיטה המרצה אמר כך וכך, אז הרב ודאי יוכל לענות לו. לא כל רב מתמצא בכל תחום באוניברסיטה, אבל אפשר תמיד למצוא רבנים שמתמצאים, ואפשר לקבל על זה תשובות מאוד ברורות. אני לא מכיר הרבה סטודנטים שעושים את זה. ואני מכיר אנשים שלומדים את התחומים האלה. אני יכול להגיד לך יותר בחריפות. אני זוכר מקרה של סטודנטית אחת שבאה אליי וסיפרה לי שהיא למדה קורס שלם בכפירה. עכשיו, הסטודנטית הזאת בינתיים עברו כמה שנים, לא יודע מה, 3-4 שנים מאז הקורס, היא אמרה, אני הרגשתי שמשהו שם לא בסדר, אבל לא ידעתי, היא לא שאלה אף אחד. רק היא הגיעה אליי אחרי כמה שנים, היא התחתנה עם בחור ישיבה, ובתוך שיחה שמעו על הקורס הזה שהיא למדה, אז היא הביאה לי את החומר מהקורס. זאת אומרת, היא אפילו בחורה כזאת טובה, כזאת רצינית, והיא קשורה לתורה, שהיא מתחתנת עם בחור ישיבה. אבל בזמן הקורס היא לא חשבה להגיע לרב ולשאול רב על הדברים. עסוקים מאוד באוניברסיטה, אין זמן. העובדה היא הרבה יותר חמורה. הדברים האלה כל שנה נכנסים לך סטודנטים דתיים לאוניברסיטאות ויוצאים עם בעיות חמורות באמונה. הרבה פעמים הם אפילו לא מגדירים את זה כבעיות, אלא באים ואומרים, אנחנו לא מאמינים. אני ראיתי מאמר שנכתב על ידי בחור במסגרת ישיבתית, הוא כתב מאמר בתנך על החומש. הוא אומר, אני לא בא להגיד אם משה רבנו כתב את התורה או משה רבנו לא כתב את התורה. על מה אתה מדבר? ככה אתה כותב? זה כפירה. תפתח את הרמב״ם, יש 13 עיקרי אמונה, תראה מה הרמב״ם כותב. סליחה, האבל הזה, אתה אומר אותו יותר מדי מהר. בוא, אנחנו רוצים, אני יכול להמשיך איתך. רגע, אני סליחה. רגע, עכשיו העלית נקודה חשובה. כתוב ברמב״ם. נפסק להלכה ברמב״ם בהלכות עבודה זרה שאסור ללמוד ספרים שעלולים לגרום לאדם להגיע לכפירה. אין עניין שצריך ללמוד את הכל. אנחנו צריכים ללמוד את כל התורה כולה. הלוואי שהיינו מגיעים לזה. אנחנו היום, הכמות של התורה שאנחנו יודעים יחסית לדורות קודמים היא מעטה מאוד. אנחנו לא מספיקים. למה? אנחנו לומדים גם דברים שהם טובים מצד עצמם, מתמטיקה, פיזיקה, כל מיני דברים כאלה. אין לנו מספיק זמן ללמוד תורה. אתה עוד רוצה שאנחנו נלמד דברי כפירה. למה ללמוד דברי כפירה? למה לא ללמוד דברי כפירה? כי זה אסור. זה נפסק להלכה ברמב״ם שאסור ללמוד דברי כפירה. אם מישהו כבר מושפע מהכפירה ואתה צריך לשבת איתו ולברר, זה תפקיד לתלמידי חכמים מיוחדים שמתמצאים בזה, שהם צריכים לטפל בדברים האלה. יהודי רגיל, יש עליו איסור מוחלט ללמוד דברי כפירה. לא מאמינים, לא להאמין זה כפירה. סליחה, מה, לא הבנתי את השאלה. לא הבנתי. מותר, רגע, אם יש... ברגע שיהודי לא מקבל את 13 עיקרי אמונה ברמב״ם, אתה יכול ללמד עליו זכות, וזה טוב שתלמד עליו זכות. אנחנו לא באים לבוא ולתת ליהודי הזה סטירת לחי ולזרוק אותו מפה ולהגיד, לך לך. אנחנו אבל כן צריכים להבין בשבילנו, אם יש דעות שהן דעות שהן כפרניות, כפירה פירוש הדבר זה סותר את יסודות האמונה כפי שאנחנו יודעים בתורה וכפי שנפסק, והרמב"ם מסכם את הדברים האלה, אז יהודי שמקבל עליו את התורה ואת המצוות, אסור לו ללמוד את הדברים האלה. זה מה שאמרתי לפני רגע. אם היהודי הזה רוצה רב גדול, והוא יראה שלצורך חינוכי מסוים הוא צריך, אז הוא יתעסק בזה. אבל יהודי רגיל, כל יהודי מהשורה, גם בחור ישיבה רגיל, אסור לו ללמוד את הדברים האלה. אתה שואל עכשיו שאלה טכנית. שאלה טכנית, תשאל אותי אחר כך. בסדר? אנחנו באים לדבר כאן על העיקרון. אנחנו בסדרה הזאת מנסים להבין מול מה יש מאבק על קיום התורה מימי חז"ל עד ימינו, יש פה נקודה מאוד מרכזית שהיא מערערת, היא מחלישה את מציאות התורה בעם ישראל, היא מחלישה את מציאות האמונה בעם ישראל, היא מקלקלת לאנשים את היחס שלהם לתורה. זאת נקודה לא פחות מרכזית מאשר אידיאולוגיה חילונית. וצריך לדעת את זה. והנקודה הזאת היא מסוכנת מאוד בגלל שהיא לא מוצגת כאידיאולוגיה חילונית, ולכן גם אנשים דתיים טועים בה. טוב, רבותיי, אני רוצה להספיק ללמוד איתכם את הדף שהבאתי, שמתייחס לעניין הזה באופן ישיר. זה מאמר מספר לנתיבות ישראל של רבנו הרב צבי יהודה, וכפי דרכי אני תמיד משתדל פה על כל נקודה להביא דברי תורה מתאימים. מה צריכה להיות הגישה המדעית למקורות ישראל? הרי האנשים האלה בחוגים של האוניברסיטה, של האקדמיה, טוענים שמה? אנחנו אשימים? אנחנו דווקא בסדר. אנחנו לומדים את המקורות בגישה מדעית. עונה רבנו הרב צבי יהודה כך. גישה מדעית למקורות ישראל, באמת, הרי הגישה הקבועה והרגילה שבנו אנו משתמשים. כשאנחנו יושבים ולומדים תנ"ך ולומדים גמרא, אנחנו לומדים בגישה מדעית. איך גישה מדעית? שכן מדע פירושו לדעת, בבחינת וידעת את השם אלוקיך. ואנו הרי מעוניינים לדעת ולהבין את מקורות ישראל. כלום ניגשים אנו אליהם שלא במגמה לדעתם. כלומר, אם אתה יושב ולומד את החומש ואת הגמרא ברצינות, אז אתה רוצה להבין. אז זה מה שעושה כל תלמיד. הוא לא אומר, הרב אמר וזהו. מה זה פירוש הרב אמר? אני מקשה ומתרץ, אני רוצה להבין, אני רוצה להבין לעומק, אני רוצה להבין מה פירוש המילה הזאת ומה פירוש מילה אחרת. מדע פירושו להבין. זה מה שעושה מדען בפיזיקה ובביולוגיה ובכל התחומים. אולם, במה דברים אמורים? בשעה שאנו מפרשים את המושג מדע כפשוטו, כשם שהמושג הוא במהותו, מדע פירושו של דבר לדעת. אולם, דעקה, זאת הצרה, שכיום מרבים להשתמש במילה מדע כבמילה בעלת שתי משמעויות. לא רק משמעות של ידיעה בלבד, אלא אף משמעות של אמצעי הידיעה, כיצד לדעת. כלומר, יש לך שיטת לימוד מסוימת. טוענים ששיטת הלימוד המסוימת הזאת היא לימוד מדעי. בהשתמשנו במושג מדע, מתכוונים אנו, לצערנו, היום, למתודיקה או לשיטה מסוימת שבה משתמשים מספר רב של מלומדים כדי לדעת, כדי לרדת לעומקו של עניין. וזה מה שתיארתי לכם בשיעור הזה, שהמדע הזה של היהדות התפתח בצורה מאוד מסוימת, בתנאים מאוד מסוימים, מתוך הנחות מאוד מסוימות. זה מה שאומר רבנו כאן בקיצור, המדע הזה במרכאות, שהוא לא מדע במובן לדעת, אלא שיטה לימודית מסוימת, היא שיטה פסולה לחלוטין בגישה למקורות ישראל, לתנ"ך, לתלמוד ולהגדה. למה היא פסולה? היא פסולה מחמת השיטה שבה. כי אילו היינו שואפים לידע, או לידע, אני חושב צריך להיות, לידע במובן המלא, לידע תוך התעמקות, תוך נקודת מוצא שלפנינו תורת אמת, מי שלומד תורה, ולמדנו, הזכרנו את זה בשיעורים הראשונים, חייב ללמוד תורה מתוך גישה של יראת שמיים. אם אין יראת שמיים, אין תורה. יראת שמיים פירוש הדבר, נקודת מוצא שלפנינו תורת אמת. אמת ממש, אמת שאינה ניתנת לערעור, אמת משמיים ולא מפי בני אדם. אתה חייב לגשת מתוך גישה כזאת, אחרת אתה לא תבין. התורה היא אלוקית. מי שרוצה להגיע בשלב הזה, שהוא אומר, אני לא יודע אם התורה היא אמיתית או לא, תוכיח לי, זה שלב של אדם שמתעניין בתורה מבחוץ, זה לגיטימי, וצריך לענות לו בכלים שיש לענות לו. אבל ללמוד תורה בצורה אמיתית, לומדים אחרי השלב הזה. לא לפני השלב הזה. אם בא בן אדם מתוך גישה חילונית ומנסה ללמוד את התורה, יש לנו כבר עשרות שנים של דוגמאות לעיוותים שזה יוצר בהבנה. וזה דבר שכבר אנחנו לא צריכים את העשרות שנים של הוכחות, כי חז"ל כבר אמרו את זה. חז"ל אמרו שאדם, אפילו יותר גרוע מזה, אדם, כתוב, מי שבא ללמוד תורה ולא זכה, אומרים המפרשים, לא זיכך את מידותיו, אפילו, לא רק את היראת שמיים שלו, אלא אפילו את המידות שלו, התורה נעשית לו סם מוות. חריף מאוד. כלומר, הוא לא יקבל תורה בצורה כזאת, הוא לא יזכה לתורת אמת בצורה כזאת. התורה רק תקלקל אצלו יותר. לכן, אתה פשוט, אני מתמצאת פה סדרה שלמה של שיעורים, כי אתה נכנסת עכשיו, אז אני מנסה לתת לך את האפשרות להבין את מה שאנחנו לומדים. אילו היינו ניגשים בגישה הזאת, וכל מטרתנו הייתה לגלות את האמת, הרי אנחנו מגלים את האמת האלוקית, לא יוצרים אותה, להבין את האמת, תוך היותנו מאמינים, ומשוכנעים שאמת לפנינו, שלעת עתה היא נסתרת מעינינו, כי אנחנו עוד לא מבינים, אז נתאמץ להבין. אז הייתה שאיפתנו חיובית וכנה. ובאמת, בשאיפה זו חובה עלינו להתעסק בכל השטחים המוצאים להם ביטוי במקורותינו. עלינו לייחד את חתירתנו בתנ"ך, בדברי הנבואה, בצורת דיבורם, לעסוק באמת שביופי הדברים. באמת שבסיפורים ההיסטוריים, באמת שברעיונות המוסריים, בכל התחומים. ועל אחת כמה וכמה, באמת שבמצוותינו הקדושות. זה אנחנו עושים. אנחנו עושים את זה בלימוד תורה, בישיבות, כפי שהזכרתי מהנציב מוולוז'ין, בכל התחומים. גדולי ישראל גם עסקו בהיסטוריה, בכל העטיפות שמסביב, עסקו בהם. יותר מאשר המשכילים. אבל הגישה הזאת שנקראת היום כביכול גישה מדעית, אולם השלילה שבגישה המדעית הנהוגה כיום היא בכך שהשורש של הפסול. הגישה אינה יודעת כיצד יש להתייחס לכתבי הקודש. היא שכחה את היסוד הראשון שבאמונה שדברי תורה משמיים הם. הגישה הזאת אינה מבדילה בין כתבי שמיים לכתבי בני אדם, ויחסה לשניהם שווהו. מאחר וכן, כל רעיון הנראה לה כבלתי מובן, ממילא פסול הוא, לפי שהכל נמדד בקנה מידה אנושי. לא כך לומדים תורה. לפיכך, עלינו לדע כיצד יש לגשת, והגישה היא המחייבת את הטיפול לאחר מכן. אנו ניגשים למקורות ישראל כאל מקורות שניתנו משמיים, שדבריהם דברי אמת, אמת בלתי מעוררת. וכל מגמתנו היא לגלותה ולא ליצור אותה. אתה לא עוסק במחקר מדעי שאם אתה תעלה איזשהו רעיון גדול, אתה זכית לרעיון, לא. אתה עוסק בדברי תורה שאם אתה מגלה מה הקדוש ברוך הוא אמר לך, זה העושר שלך. ולשם גילויה הרי משתמשים אנו בכל האמצעים העומדים לרשותנו. אבל אתה רוצה לגלות דבר האמת שקיימת מאלוקים, אתה לא בא ואומר, לא, זה לא ככה, זה לא נכון, זה לא אמת, זה לא... אתה סותר את עצמך. ככל שנרבה לחקור, נרבה לחטט מתוך הגישה האמיתית, כן ייטב, משום שעל ידי כך נבין יותר את האמת. רבותיי, שאלות נוספות, אני אשמח לענות אחר כך. נגמר לנו הזמן, אבל אני מקווה שכיסינו את הנקודה הזאת. בעזרת השם, שבוע הבא נמשיך.